טוב. שלום וברכה. אנחנו קצת נחזור על מה שדיברנו, ואולי נראה פה משהו נוסף. אנחנו דיברנו על פסקה באורות הקודש, על יחס של יהדות, אולי מבט הפילוסופיה על יהדות. אז כי אנחנו כבר דיברנו על זה שאומרים עלינו שאנחנו דת מונותאיסטית. וכמובן זו טעות, זה לא נכון. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם מקור אחת, אומר ככה. טבע הדבר הוא שבהשקפה הרגילה, אותה ההתבוננות האלוקית, דיינו, התבוננות על אלוקים. כן? כשאדם, שכל אדם, מסתכל על קדוש ברוך הוא. מה הוא חושב עליו? זה נקרא התבוננות האלוקית, הבאה הדעה המונותאיסטית, שהיא השקפה היותר מפורסמת גם מצד האמונה. זאת אומרת, מהי השקפה המפורסמת מצד האמונה? רוב העולם, רוב בני אדם בעולם, מאמינים בדעה מונותאיסטית. הרב אומר כאן שהשקפה היותר, או הכי בעצם, הרב זה היותר, זה כמו הכי, מפורסמת גם מצד האמונה. זאת אומרת, אנשים מאמינים, בין שזה לוקח נוצרות ואיסלאם, וגם יש עוד באופן רשמי, נגיד, גם בהאים הם גם קוראים לעצמם מונותאיסטים, אבל גם אלה שהם עובדי עבודה זרה, הם הרבה טוענים שהם בעצם מונותאיסטים, הם בעצם מושפעים הרבה ממונותאיזם. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל שתדעו. יש הרבה בהינדואיזם ובבודהיזם, הרבה אמירות כאלה שהם בעצם מונותאיסטים, אבל לא ניכנס לזה. אבל סתם, אפילו מספרית, רוב המאמינים בעולם הם מאמינים מונותאיסטים. שהיא השקפה יותר, אנחנו במקור מספר אחת, בשורה שתיים. כן, שהיא השקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא, השקפה המונותאיסטית, מסובבת לפעמים עצב וחולשת נפש. אולי גם אצלי זה פתוח? רק שנייה, אני בודק. דרך אגב, זה תמיד רעיון טוב. כשאתה רואה משהו לא בסדר אצל מישהו אחר, תבדוק את עצמך מיד. כי למה זה אתה פתאום רואה שהוא נגיד משקר, או שהוא אומר לשון הרע, או משהו? למה אתה רואה את זה? כי יש לך את זה. כן. אז מיד אתה, איפה אני עושה? איפה אני עושה את הטעות הזאת? איפה אצלי? אולי הפלאפון שלי פתוח? אתם יודעים? כן, שהיא השקפה יותר מצד האמונה, היא מסובבת, השקפה המונותאיסטית, היא מסובבת לפעמים עצב וחולשת נפש מפני רפיון הבא ברוח האדם בציורו שהוא בתור נמצא, מסובב, מוגבל וחלש, רחוק הוא מהשלמה האלוקית, המהירה באור תפארת גבורתה. יש מישהו שלא הבין משפט הראשון? לא כלום? יופי. איזה יופי שאתם אומרים את זה. באמת, כי לפעמים אתה שעת הולך לכל מיני זה, ואנשים לא מבינים טקסט כתוב.
כל מילה הבנו בנפרד.
А, כל מילה בנפרד, כן. יופי, יופי, טוב שאתם אומרים את זה. תודה רבה לכם. אז בהתחלה אני אסביר, ואחר כך נקרא בפנים ונראה, אולי אנחנו גם נקרא את בתוך הטקסט. אז בעל פה הרעיון הוא כזה. אולי נעשה, אתם יודעים מה, נעשה מין סקירה קטנה, נעשה מין טיול קטן בזמן, אחורה, נראה בכלל מבט כללי על הדתות שיש בעולם. אני עכשיו הולך לא לפי איך שקוזרי מסביר את זה, וודאי אנחנו גם יודעים שבהתחלה היה האדם הראשון שהוא האמין בהשם, ואחר כך בתקופה של חנוך התחילו אנשים בעצם להאמין בסוגים שונים של עבודה זרה, וכמו שהרמב״ם מסביר את זה, שזה, סליחה? אנוש, מה אני אמרתי? אוי, סליחה, חנוך, התבלבלתי. חנוך לקח אותו אלוקים, זה היה דווקא נשמה גדולה וטובה. לא, אנוש, אנחנו מדברים על תקופת דור אנוש, מה שמסביר רמב״ם, שאנשים התחילו להאמין בדתות שונות וכו'. אנחנו מדברים עכשיו על רובד של אנוש. במה הם האמינו? מה היה? בהתחלה, מין האנושי, שאנחנו... אנוש זה בעצם אבא שלנו, שאנחנו ככה נקראים, אנשים. אנשים זאת אומרת, תרגום של מינה אנוש זה מה זה? שוכח, נכון? שוכח, אנוש זה מישהו שהוא שוכח. זה מהותו, הוא שכח את אלוקים. הוא שכח את אמונת הייחוד. אנוש, איך אומרים בעברית שכחה? לא. נשייה. נשני השם. נשני, נכון? כן. שורש של אנוש זה מישהו שהוא שוכח. זאת אומרת, נשתכחה ממנו, מה הוא שכח? הוא שכח מה הוא אכל בארוחת צהריים לפני שבועיים? לא. מה מהות האנוש? הוא שהוא הפסיק אמונת האיחוד שהייתה אצל האדם הראשון. וכמו שרמב"ם מסביר, התחילו להאמין בזה שיש הרבה כוחות, ולכל כוח יש כוח רוחני, וכמובן שמעל הכל, גם דור אנוש אמינו שיש השם, אבל חשוב, כמו שהרמב״ם אומר, הוא רואה שקדוש ברוך הוא נותן כבוד לשמש וירח, הוא שם אותם במרכז השמיים, סימן שצריכים גם לנו, גם אנחנו צריכים לתת להם כבוד, אז למה הוא שם אותם בשמיים? אז אנחנו נבנה להם שמש וירח, כוכבים, נבנה להם במקדשים. אנחנו נפנה אליהם, שהם יפנו לקדוש ברוך הוא. הם נציגים של כוחות הרוחניים. כל כוכב זה כוח. זאת אומרת, הוא שכח את אמונת הייחוד, שזה בעצם אמונת ישראל, כן? הוא שכח את היהדות אנוש. ונהיה בן אדם, היה אנושי מאוד. זאת אומרת שהוא קולט מציאות בצורה פרגמנטרית. מה פירוש פרגמנטרית? שהוא רואה כל כוח בפני עצמו, כמו שאנחנו, ללא שכל, גם אנחנו קולטים הכל כדבר בפני עצמו. כן, יש פה צומח, חיים מדבר, מה הקשר בין כוס הזאת ובין שמש ובין הנעליים ובין עננים ובין צפרדעים? מה הקשר? אין קשר, זה כל מיני פרטים פה בעולם, הם מסודרים אמנם, אבל כל הפרטים בפני עצמם. זאת תפיסה אנושית רגילה, פשוטה, פרגמנטרית. קולטים כל דבר בפני עצמו. זה היו צריכים להיות אנשים חכמים כאלה, כן? זאת אדם חכם, יודע לאחד ביניהם. כן? כמו שנגיד ניוטון, כשנפל תפוח, יש כאלה שאומרים בצחוק שזה נפל לו על הראש, באמת זה אומר על ידו. כשנפל תפוח מהעץ, אז הוא הבין שזה קשור חוק הגרביטציה העולמית, חוק האוניברסלי, שזה לא פה בקטע הזה תפוח נופל, אלא, זאת אומרת, הוא התחיל לחשוב בצורה קומפלימנטרית, זאת אומרת, הוא לא ראשון כמובן, כל ההיסטוריה, היו הרבה פילוסופים, הרבה אנשים חכמים שחושבים בצורה קומפלימנטרית, אבל כן, רוב האנשים פשוטים חושבים בצורה פרגמנטרית, זאת אומרת, קטע, 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 תפוח נופל, או זה שעכשיו אסטרואיד B 137 זז, אז אין ביניהם קשר. וניוטון הבין שיש קשר, זה צורת החשיבה הקומפלימנטרית, שאחד קשור לשני, צורה אחדותית, כן? שהכל זה דבר אחד. אבל לאנשים טבע שלהם לחשוב קטע, קטע. וככה הם גם חשבו שיש הרבה כוחות בעולם, לכל כוח, כוח אש, כוח שמחה, כוח כוח אנתרופיה, לכל כוח יש שורש רוחני שלו. שורש רוחני זהו המלאך, קראו לזה בשם מלאך. אז בהתחלה הם התרכזו בכוחות עצמם, שיש הרבה 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 כוחות כאלה, וזאת הייתה דת, מה שנקרא פגנית, פגניזם, זאת משמעות הפגניות, זאת אומרת שהם מאמינים שלכל כוח בטבע, בכל דבר בטבע יש לו כוח משל עצמו, לאבן יש כוח בפני עצמה, לעץ יש כוח של עצים, וזה עבודה זרה של עשירה, כן, שעובדים לעבודה לעשירה. יש חיות שיש להם, חיות קדושות, שיש להם כוח משלהם, הם יכולים לרפות מישהו, אם החיה הזאת באה אליך, אז היא יכולה לרפות אותך, הביא לך שפע, פרנסה, וזה מה שהיו עובדים שם לכל מיני בעל, שברים וכו', כן, לכל פרט יש כוח. זה הפגניזם, ואחר כך היה שלב יותר מפותח, התחילו לחשוב שיש מרכז לכל הכוחות הללו בפני עצמו, כמו מרכז צומח, מלאך של צמיחה, שיש מלאך שמכה בו ואומר לו גדל, יש מלאך של צמיחה, מלאך של אש, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, כן? אז ככה חשוב שיש, ולכל כוח שכזה יש לו שם, יש לו, איך אתה תקרא לזה? זה מלאך, או הם קראו לזה אל, יש אל. אז יש הרבה אלים, ואחר כך בשלב יותר מאוחר הופיע גם אל עליון, שזה בסוף זה היה נגיד אצל, אצל מצרים זה היה אל רע, ואצל יוונים זה היה זאוס, אצל רומים זה היה יופיטר וכולי, כן? יש אל עליון ויש אלים תחתיו, ונוצרות זה היה צעד ראשון גדול קדימה של האנושות, שהם אמרו יש רק אל אחד, מונותאיזם. זאת אין כל האלים הקטנים, כל האלים הם בעצם מלאכים, יש, זאת אומרת, מי אנוש, זה כל הזמן הולך, 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 עד שזה הגיע בשיא, שזה היה כאילו נוצרות, אמירה אל אחד, מונותאיזם, אל אחד, מונותאוס. עכשיו, מאיפה נוצרות הגיעה למחשבה המהפכנית הזאת, מה פתאום הם הבינו שיש אל אחד? זה היה כאשר רומאים כבשו את ארץ ישראל, הם קיבלו פה שוק תרבותי. אתם יודעים, צריך להבין את הראש של רומאים באותה תקופה. רומאים ראו את עצמם כשיא של כמו שאמריקה היום, שיא של כל הדורות, של כל התרבויות, של כל זה, כל העולם חי היום כמו אמריקה. יפנים הם מאוד דומים, כמה שזה תרבות שונה, נכון? זה תרבות שונה לחלוטין. פתאום במפגש האמריקה הם הפכו להיות אמריקאים, רק במדברים. כאילו, שפה אמריקה, האנגלית התפרסמה וכל זה. אמנם הם כאילו יותר פרימיטיביים בתרבות מאנגלים, אנגלים יותר, ככה זה היה, יוונים היו כאילו קלאסה יותר, אבל הם לא היו להם רגשי נחיתות, הם זלזלו גם ביוונים, הם שינו את השמות, אבל כל דת של רומא, כל התרבות שלהם, הכל היה קופי, היה העתק מיוון, רק בצורה יותר מפותחת, יותר גסה, יותר פרימיטיבית, יותר פשוטה, אבל היה מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, כל האלים של יוון הפכו להיות לאלים רומים. זאת אומרת, נגיד, אילת ארטימידה ביוון, היא נהייתה אילת דיאנה ברומא, אל פוסידון אל המים ביוון, נהיה אל נפטון ברומא, וכולי, כן, זה יכול להביא לכם שם כל פנתיאון, כל הדתות של, זאת אומרת, של רומאים, הם היו העתק של יוונים, רק עם שמות וכולי. והם ראו עצמם שהם מתקדמים, שהם הכי טובים. הם בשיא של כל, של הכל. תודה רבה. הפעם אני התאפקתי, לא רמזתי. תודה רבה. עד כאן זה מובן? יופי. זהו. עכשיו, הם שיא התרבות, שיא העוצמה, מנצחים את כולם. הם בכל העולם הולכים כמו, זה היה משהו אדיר לראות, כאילו, מה שרומאים היו רואים את עצמם והולכים בעולם. זה אידיאולוגיות, ולא צריך היה גם בכוח, כולם חיכו אותם, כמו שהיום, כמו שאמרתי לכם, כמו יפנים מחכים אותם, הודים מחכים, רוסים היום, שם יש, מישהו אמר לי שיש איזה פזמון, משהו ששרים שם שירים, איזה תחרות שירים של מי הכי טוב בעולם, זה. אז ברוב מדינות בעולם, ברוסיה גם, הם, הרבה מהשירים שהם שירים, זה שירים באנגלית. אני לא יודע איך, יש כזה גם בארץ, נכון? כוכב נולד כזה, כן, אני לא, כאילו כל מיני יש כאלה. אז הכל באנגלית, הכל, ככה זה היה גם, לטינית עד היום. אמא שלי למדה לטינית, הייתה עורכת דין, זכרונה לברכה, הייתה למדה להיות עורכת דין, אז הייתה צריכה לדעת לטינית. את כל היסוד הזה, הכל לומדים, זה שפה. שפה זהב, הכל, זאת אומרת, כל הספרות עד לא מזמן הייתה כתובה, ספרות רפואית, הכל לטינית. אתם מבינים, זה היה, זה היה עוצמה אדירה. מה זה היה תרבות הרומא? אני לא מדבר עכשיו על המלחמה, כוח המלחמתי, איזה, מה שהם היו מסוגלים לעשות, איזה עוצמות, איזה פראות, איזה אכזריות, והיה רומא. והנה הם כובשים את הפרובינציה הזאת שנקראת פלסטינה, שהם קוראים לה פלסטין. ודרך אגב, כאילו, לקחו את זה ככה בהליכה, לא התאמצו לכבוש את זה. פשוט שלחו לפה את הצבא והם נכנסו, זהו, לא הייתה מלחמה. איזה נוכחות כזאת מתנסד הזה, והם פוגשים כאן את תרבות ישראל, ופתאום הם מקבלים שוק. הם פתאום מבינים שהפרימיטיבים האלה, היהודים האלה, הם ברמה רוחנית ומוסרית ואינטלקטואלית, הרבה 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 יותר מהם, כשנות אור. מי היה אז באותה תקופה? זה גדולי ישראל, זה תנאים, זה דורות עצומים. אז בשבילם, בהתחלה הם לא הבינו מי זה. עכשיו מדברים שהברברים, מה זה ברברים? מה זה ברברים? יש להם זקנים, זקן. כן, אבל הם קראו לנו ברברים, כי אנחנו הלכנו עם זקן, ברבר, זה הזקן. זה תרגום של מילה ברברי, בעלי זקנים. רומאים היו מגולחים, כן, זה היה כאילו סטייל, היה חדש, הכל היה אדיר. כן. ופתאום הם רואים שהברברים האלה, הפרימיטיבים האלה, פתאום הם דואגים על הזולת, הם משאירים פאה בשדה, הם לא מדברים לשון הרע, הם מחזירים על עבדה, כאילו, מה, אתה משוגע? אתה, כאילו, מה? אתם מבינים, רומאים בשביל כיף היו מביאים מאות אנשים כדי שהם ירגו אחד את השני, והם ישבו ומחאו להם כפיים, שלחו עליהם שם נמרים, חיות, גלדיאטורים, זה היה הכיף, זה שעשוע, זה היה תרבות, כאילו, זה מה שעושים, לא? וכן, אבא מתחתן עם בת שלו, והאלים שלהם שם סיפורים, שבכל זמן אל, הוא אונס, אישה, וחוזה, זה המיתולוגיה הרומאית, גם יוונית היו מלאה צבאות, אבל רומאים זה בכלל, הם הגיעו, אצל יוונים עם כל הגועל נפש, כל הנורא שהם עשו, לא היו להם ממש כאלה אורגיות, כאלה כמו היו אצל קליגולה, אצל, זה היו ממש ככה נורא, נורא, הם משכבי חיות והכל זה היה ככה, פשוט השתוללו מרוב הזוועות שלהם, איך הם חיו את החיים. יש שם סיפורים, יש המון סיפורים על איך האל אונס אישה, הוא בא, הוא רוצה לבוא, האל התאהב באיזושהי אישה, היא לא הייתה מוכנה, אז הוא עשה את עצמו כאילו הוא ברבור, בא לשחק איתה, וזה, ופתאום בום, ואנס אותה, וזה האל, יופיטר שאנס את לדה שם, זה הסיפורים, כאילו אישה בשם לדה. והמון המון המון סיפורים של מיתולוגיה הרומאית, שמספרים על זה. זה הכיף, זה התרבות, זה היופי. בין עם אמא, אח, אחות, הכל הכל הולך, לא משנה. זה לא היה מותר, אבל זה היה כאילו חלק מהחיים. זה. פתאום הם רואים כאן שהם יהודים, יש להם נאמנות, הם שומרים נגיעה, הם פתאום רואים שכאן מפרישים תרומות ומעשרות. כאילו, what are you talking about? כאילו, מה הולך פה? מי האנשים האלה? כאילו, איך הם מתנהגים? למה אין להם פה קצת אקשן? מה, אתם לא בוגדים? אתם לא... זה, כאילו... לא? אז אולי הם טיפשים, אז מתחילים דיונים. פתאום הם רואים שהם בכלל לא טיפשים. הם לומדים שפה לטינית, מדברים איתם בקלות, ופתאום הם מבינים שהם פרימיטיביים לעומת היהודים, שזה יום ולילה. סיפור הזה עם קמצא ובר קמצא, אם אתה לא מבין אותו לעומק, אז זה סיפור מצחיק. אומרים לו שם, תשלח, בר קמצא בורח לבית קורצה כתוב, כן? שם, בית קורצה, הוא הולך שם בקיצור לאימפרטור, אומר לו, מרדו בך יהודאי, אומר, מי המרח? כאילו, מי יכול להוכיח? הוא אומר, תשלח להם את שור, ואתה תראה אם הם לא יקריבו את השור, אז הוא שם שם פצע בשפה או בעין של שור, באפף, ואז לא יודעים להקריב לו, לא הקרבתם שור, בום, עכשיו אני ארוג את כולכם. זה באמת, לא, ברור שזה לא הולך ככה. אלא... אז היו יכולים להגיד, תשמע, שור שלך נזדק לו עין, אנחנו נגיד הלכה שלנו, נזדק לו אף, נגיד הלכה, או שההוא הבר קמצא, הוא בוגד, הוא רוצה לסחזק בינינו, תשלח לו שור אחר.
מחלפים את השור שלהם.
אוקיי, אנחנו נביא שור שלנו, אנחנו תשלח עוד אחת, אנחנו בעצמנו נביא אותו, נשמור אותו בניילון ונביא אותו, כאילו מה, 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 כאילו... מה בגלל זה אתה עושה מלחמה? באמת, נו, זה בדיחה. לשלוח מאות אלפי אנשים ברגל מבית, וכל זה, למה? כי הם לא הקריבו שור. אלא שור זה היה אידיאולוגיה, זה היה סמל של האידיאולוגיה שלהם, הם הבינו. אם זה מבחינה היסטורית זה מסתדר, אז זה כנראה היה נירון, זה היה נירון, קיסר הנירון. הם הבינו שכאן יש איום על כל תרבות רומית. המדינה הקטנה הזאת, האידיאולוגיה שלהם, הדת שלהם, האמונה שלהם, היא מאיימת על שלמות של כל רומא. ומה קרה בסוף? מי צדק? נירון צדק. אימפרטור צדק, הם באמת החריבו את רומא. יהודים, מי החריב את רומא? איך היה? איך פתאום הפסיקה להיות רומא? מי עשה את זה? הוא צדק, הוא הבין שזה, האנשים האלה, הם מרדו בך יהודאי, הוא נכון, אבל לא בך, לא יהודים בך, אלא זה אידיאולוגיה מרדה בך, זאת אומרת, זה נגד. זה שבירה של כל השקפת עולם, וזה טלטל אותם. רומאים לא יכלו להקל, לקלוט, הם היו בשוק תרבותי כשהם נפגשו עם היהדות. וכתוצאה משוק הזה, הם התחילו להתגייר. אבל בטונות, במסות שלהם, התחילו להתגייר. הצולה של רומא שהיו פה, שישבו כאן, התחילו מהר מאוד, עזבו את הדת שלהם. סיפורים, כל הסיפורים של אונקילוס, שהוא מנשק את מזוזה, וממי זה אונקילוס, הוא היה מי? מי זה היה אונקילוס? אונקילוס הגר, מי הוא היה? מי? הוא היה אחיין של נירון הקיסר, אתם יודעים? זה הטופ של הצולה. אין יותר מזה. אחיין של קיסר, מתגייר. אז זה לא פתאום אחת משוגע שם היה. יש עדויות, אני לא יודע כמה זה מדויק, אבל יש ספר של אחד, קוראים לו דיאמנט, שהוא אומר ש10% מהצולה של רומא התגיירו. אתם יודעים מה זה 10%? אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל גם ברור לי דבר אחר, שאם בסופו של דבר הם הפכו לדת נוצרית, אז זה אומר שלפני שהם הפכו, יחידים לא יכולים לעשות את המעבר הזה. זה ברור שהיה שם משהו המוני. עשרות אלפי אנשים התחילו להתגייר, ובאיזשהו שלב הם, כמה שזה נהיה יותר ויותר נפוץ, הם זאת אומרת, כמה שיש יותר אנשים, אז יש ככה פחות רצמה, איך?
רתיעה.
כאילו פחות נאמנות, פחות לזה, זה נהיה יותר ויותר פופולרי. ואז הם אמרו שזה, עם כל הכבוד, זה מאוד יפה וטוב, ואנחנו מקבלים ואנחנו משתכנעים ממה שאתם אומרים, אבל דבר אחד, יש משהו שמאוד מאוד מרתיע אותם מלעשות את זה, מלהתגייר, ברית מילה. הם התייחסו לברית מילה, זה לא רק שאתה כאילו חוטא חלק מהבשר שלך, אלא הם פחדו שאדם יהיה אימפוטנט, שלא לא יוכל ליהנות יותר מחיי משפחה, ושיהיה זה, וכל מיני דברים אצלם, כאילו, זה כאילו ההנאות המיניות, זה הדבר המרכזי, הכי חשוב, וכל זה, הכל מסתובב סביב זה. ופתאום אתה רוצה שאני אקריב את זה, למען האמונה? לא. אז הם חיפשו משהו שיכול לתת להם, מצד אחד הוא לא יכול לא לראות את הפער בין יהדות ובינם, ולא, והם היו מוקסמים מהיהדות, אבל מצד שני זה מגביל, זאת אומרת, זה יפחיד אותם. אז הם חיפשו איך ליצור דת שהיא תשמור על עקרונות של יהדות, רק לא תדרוש מהם ברית מילה. והם מצאו. באו כמה רפורמים, יהודים רפורמים, ואמרו, אתה יכול להיות דתי, ולא בלי ברית מילה. לא, אתה צריך לעשות... אתה צריך לחתוך אורלת הלב, ובאמת כתוב אצלנו, יש? כן. אורלת הלב. כן, אז כולם מבינים שלא צריך לעשות ניתוח לב פתוח. אז גם אותו דבר, זה יהודים פשוט לא מבינים נכון את התורה שלהם, של עצמם. אז לא, זה סתם, זה לא חובה, לא צריך. ואז זה נהיה עוד יותר המוני, כי זה, אתה יכול להיות... יהודי, והם עדיין קראו לעצמם יהודים, הם התגיירו הכל, רק בלי תמירה, אבל עדיין יהודים, הם לא חשבו שיש שינוי דת. ואחר כך הם אמרו, גם זה קצת, כאילו, עם כל הכבוד, אבל אולי אפשר גם בלי, כאילו, לא חייבים שאתה לא עושה שום דבר בשבת, כאילו, אז אני אהיה עוד יותר כללי, כן, בטח, אתה יכול גם בלי שבת. שבת זה מנוחת הנפש, כן? ללכת עם ילדים לים. זה בשבילי מנוחה. כתוב בתורה שאתה תנוח, אז אני ככה קורא, כל מיני שם אמירות כאלה. אני יודע איך להבין נכון את התורה, כאילו אני מבין בזה. ואז אמרו, לא צריך שבת. אחרי אמרו, מה עם כשרות? זה סיבוך נורא. נכון, לא צריך כשרות. כמו שהיו אומרים, יותר חשוב מה שיוצא לך מהפה, ממה שנכנס לך לפה. זה ביטוי יפה, נכון? תחשבו על זה. תראו כמה שזה, זה תמיד בא עם איזושהי אידיאולוגיה כזאת, עם איזושהי גישה כזאת, כאילו שזה באמת נכון, באמת הוא צודק. הרבה יותר חשוב מה שיוצא מהפה, מה שנכנס לפה. מה זה משנה שאתה אוכל כזה או כזה? אז זקו נהיה עוד יותר אמוני. והם, זאת אומרת, יש מבט שלהם על יהדות ואינטרפרטציה, כל פעם אינטרפרטציה אחרת. לא צריך את זה, מספיק את זה, אורלת הלב, טק, 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 טק. ואז כתוב שם ביהדות, היה כתוב שלאלוהים יש ילדים. נכון?
בניים.
כן. בנים אתם לשם אלוקיכם. יש לו ילדים. גם כן. אז יכול להיות, אז יש לנו, אז יש לו בן. בן של הקדוש ברוך הוא. הוא בעצם עצמו אלוהים. ואז בשלב מסוים הופכה להיות לדת, דת נוצרית. שבסופו של דבר כבשה את כל רומא, ואכן פירקה אותה. זאת אומרת, הקיסר קונסטנטין האחרון, כן, הוא האחרון שהיה, שהוא בעצם הראשון שקיבל נוצרות, הוא היה האחרון, הקיסר של העבודה הזרה, הוא חילק את רומא לרומא המזרחית ורומא המערבית, העביר את המרכז של רומא לקונסטנטינופול, לטורקיה, וייסד שם בעצם, וזהו, רומא התפרקה. אימפריה הרומית התפרקה. בסדר? עכשיו, אז המבט הזה, ממה הם אמינו, מה הם חשבו, מה הם יצרו, יזדו, מה שנקרא, מונותאיזם. מה זה מונותאיזם? מונותאיזם זאת אמירה שיש אלוהים, הוא ברא את העולם ומשגיח עליו ומנהיג אותו ומביא אותו לעתיד לבוא, עולם יהיה מתוקן, יהיה טוב. הוא בא לעולם הזה בגוף של אדם וכו'. זה היה הנוצרות, זה היה מונותאיזם. עכשיו, מאיפה ביטוי הזה מונותאיזם? כמו שאמרנו קודם, מדור אנוש, היו הרבה אלים. זה נקרא פוליתאיזם, ויש, היה שם אצל פרסים, הייתה דת שיש שני אלים, שנקרא דואליזם, שתיים, ועכשיו שעה אחת קדימה, זה היה מונו אחת, מונותאיזם. אמונה באל אחד. אתם יודעים, זאת אומרת, כמו שהם בטעות, במבט הרומאי, במבט נוכרי, זר, קלטו את היהדות, וזה האינטרפרטציה, זאת אומרת, פירוש, איך שהם נתנו לאמונת ישראל, ככה נוצרה מונותאיזם. זאת אומרת, יהדות היא לא מונותאיסטית. זה לא, אנחנו לא קראנו לעצמנו, אף פעם לא אמרנו שאנחנו מונותאיסטים. זה פירוש רומאי על תורה. כי בתורה כתוב שאל אחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד, מה קולט רומאי? אחד, one. אתה חושב שיש הרבה, ויהודים אומרים שיש אחד, אז הוא אחד. השם אחד ברא את העולם. זאת אומרת, זאת תפיסה מונותאיסטית. אומר על זה רב קוק, הוא קורא לזה, אומר שהמונותאיזם בצורה עוד יותר מתקדמת, זה היה באסלאם. והוא קרא למונותאיזם של אסלאם מונותאיזם השומם המדברי. שומם, וזה השם של השיעור. המונותאיזמוס השומם, זה המילים של רב קוק. אז הוא אומר ככה, באופן פשוט, אנושות מאמינה רוב מין האנושי היום מאמין במונותאיזם. מה זאת אומרת מונותאיזם? מבט גוי על תורה. בתורה כתוב שיש לה שם ילדים, אז אנחנו יודעים שהנה יש לו בן. בתורה כתוב שהוא אחד, אז אנחנו אומרים שהוא אחד, הוא אחד. זאת הסתכלות שלהם. על זה מדבר עכשיו רב קוק, אצלנו במקור אחד, במשפט אחד, אומר ככה. טבע הדבר שבהשקפה הרגילה, דיינו, מה זה רגילה? לא יהודית, כן? מה שבני אדם חושבים במבט האנושי. אותה ההתבוננות האלוקית, זאת אומרת, השקפת עולם על קדוש ברוך הוא, הסתכלות, התבוננות של אדם על אלוקים, הבאה מהדעה המונותאיסטית. שהיא השקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, זה רוב מין האנושי ככה חושב. עד כאן יש מישהו שלא הבין מה שכתוב פה? כן? כולם מבינים, נכון? היא, ההשקפה הזאת, ההסתכלות, ההתבוננות הזאת, מסובבת לפעמים עצב וחולשת נפש, וחולשות נפש. וחלישות נפש. למה? למה אמונת, למה ההשקפה המונותאיסטית גורמת לאנשים עצב וחלישות נפש? מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו, בגלל שזה גורם לבן אדם מעין רפיון כזה, איך שאדם בא ברוח האדם, זה לא דווקא בן אדם, אלא רוח האדם, המין האנושי. יש לו ציור, למין האנושי יש ציור. מה זה ציור? לא שהם מציירים, אלא איך שאתה מצייר בראש שלך, מה זה אלוקות. יש לו ציור, שהוא האדם, הוא נמצא, הוא רק נמצא, והוא מה לא? לא ממציא. מי ממציא? אלוהים. ומי אתה? אתה נמצא. הוא מסובב, ולא מסובב. הוא מוגבל וחלש. רחוק הוא מהשלימות האלוקית. יש אלוהים גדול שם בשמיים. ואתה, מעתה לעומתו. המהירה באור תפארת גבורתה. זאת אומרת, השלימות האלוקית היא מהירה באור תפארת גבורתה. היא חזקה, היא שלימות. ומי אתה? חלש, קטן, כלום. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, הבאתי לכם את הדוגמה הזאת, אבל דוגמה מאוד, מאוד, אני חושב שדוגמה מאוד ציורית. יש אצל הרבה אנשים תחושה כזאת ש, כאילו, נכון, הוא ברא אותנו והוא משגיח עלינו, הוא עוזר לנו, הוא תומך, הוא ברגע אחד אם הוא לא מסתכל אז נהיה עליהם והכל והכל, נכון, אבל הוא זר לי. זאת אומרת, הוא זר לי כמו ש... זאת אומרת, הוא בעצם... איך להביא... כמו שהוא מביא שם, אני חושב, מביא לכם את הדוגמה הזו, שתלמיד שאל אותי. הוא כמו מישהו שיש לו מחשב, והמחשב שלו זה העולם, ואנחנו בובות מחשב של אלוהים, והוא... רק יש לו מחשב מאוד מאוד מפותח, יש, זה מחשב הולוגרמי. מה זה הולוגרמי? שאנחנו קולטים כאילו אנחנו יצורים בפני עצמם. כי אנחנו קיימים כאילו, יש לנו תחושת הקיום. אבל בעצם אנחנו בובות במחשב של אלוהים, והוא משחק איתנו. כאילו... הוא בעצם גיימר. אתם יודעים מה זה גיימר? יש אנשים כאלה שהם מכורים למשחק. והוא מזיז את הבובות האלה שנקרים בני אדם, הוא עשה שם טק-טק-טק-טק, והוא גיימר כזה גאוני. הוא יכול להפעיל את הרבה, כמו שעושים, יש כל מיני כאלה תוכניות. אני אף פעם בחיים שלי לא שיחקתי במשחק במחשב. חוץ מי היה בן שלי לפני 20 ומשהו שנה, היה שם המשחקים הראשונים שם משהו מריו, אני רציתי לראות איך זה עובד, אז אני פעם זה. חוץ מזה אף פעם לא שיחקתי. אבל זה מעניין, אני יודע שזה קיים, אני יודע שאנשים עושים את זה. זה צורת החשיבה, אתה מבין? כמו שיש מישהו, אתה, יש לך עיר, אתה ראש העיר שם, נגיד, יש משחק כזה, נכון? עדיין זה קיים? מונופול, כן, בטח יורים אחד לשני, הורגים אחד לשני. אז אתה כזה, אתה יכול לעשות את זה וזה, פתאום אתה עושה שם הצפת, פתאום יש שם הוריקן, קטרינה, טק, טק, אקשן, מעניין. זה כל הזמן, יש מלחמות כזה, יורים, אז זה אלוהים. ובאמת זה נכון, אם הוא ילחץ פעם אחת כזה טינק, כאילו, אז אנחנו נעלם. הוא יעשה, פעם אחת הוא יפסיק את זה, שם יש דילית כזה, קליק, דילית, ופיט, הכל ייעלם. אז זה נקרא מונותאיזם. הוא אחד, ואנחנו פה. אז דבר הזה, הוא גורם לבן אדם, כמו שהרב פה מסביר, שאדם הוא בתור נמצא. מסובב, מוגבל, חלש, רחוק הוא משלימות האלוקית המהירה באור תפארת גבורתה. וזאת הבעיה. זאת, זה מונותיזם. לכן, אומר הרב, פחות מהשקפה הזאת, מייגד את האדם ההשקפה המונותיאיסטית, הנוטה להסברה הפנתאיסטית כשהיא מזדככת משיגיה המובלטת בחלקים רבים ממנה, בחלק התבוני של חסידות החדשה, שאין שם דבר מבלעדי האלוקות. זאת אומרת, אז זה גם לא טובה, השקפה הזאת, היא גם לא אידיאלית, אבל היא פחות מעיקה, פחות מחלישה מהמחשבה המונותאיסטית. מהי המחשבה השנייה? המונותאיסטית בהסברה הפנתאיסטית. פנתאיזם, כמו שאמרנו, יש פוליתאיזם, דואליזם, מונותאיזם, ויש פן. פן זה, דיברנו על זה פעם שעברה, זה הכל. פן, כן? פן אמריקן, כן? זה הכל, הכל, כן? פנתאיזם, שאלוהים זה הכל. זאת אומרת, מחשבה אין עוד מלבדו. הוא הכל. ואם אל הוא הכל, אז זה כבר אין זרות, כמו שיש בציור המונותאיסטי כלפי השם, שהוא כאילו מישהו חיצוני לנו, שמשחק איתנו. פנתאיזם זה אומר שהכל זה אלוקות. נקרא את זה שוב. פחות מהשקפה הזאת מייגד את האדם, ההשקפה המונותאיסטית הנוטה להסברה הפנתאיסטית, כשהיא מזדככת משיגיה. זאת אומרת, מה זה השיגים שלה? זה השיגים של מחשבה שזה רק הכל אלוהות. שפינוזה, או יש את זה ברעיונות כאלה בהינדואיזם, בבודהיזם, יש זה הסתכלות שזה הכל. ואם אתה מזדכך משיגים הללו, זאת אומרת, אתה מבין שיש, שזה לא רק הכל, אלא יש גם מעל הכל, אז היא פחות מייגעת. עדיין היא לא אידיאלית, אם תשימו לב, אבל היא פחות מייגעת. כי חסידות אמרו את הרעיון הפנתאיסטי, בעל שם טוב בעצם דיבר הרבה על זה, על פנתאיזם. אמנם, כמובן שבעל שם טוב חס וחלילה לא היה פנתאיסטי, אבל דיבור שלו שבכל דבר מתגלה אלוקות, זה היה אפשר להבין אותו במובן הפנתאיסטי, שאלוקות זה הכל, ובכל מקום והכל. וחכמי חב"ד, שהם בעצם הבהירו כוונותיו של בעל שם טוב, שזה בעצם, מה זה כוונותיו? הרי אין לו ספרים לבעל שם טוב, זה משהו שהוא שמעו, אנשים הבינו, קלטו מה שהוא דיבר, אבל לא תמיד, זה לא היה מבוסס כתורה, כן? כמשהו שהוא השקפה מבוררת. ומי שראשונים עשו את זה בצורה, ועד היום, ספרות הכי עשירה והכי עמוקה והכי מספרית יותר גדולה שיש לנו בחסידות, זה חסידות חב"ד. אין מישהו שמתקרב אפילו לעוצמה של חב"ד מבחינת הספרות שהם כתבו על זה, ספרים והסברים וניתוחים ועומק אדיר שם, זה לימוד קבלה, הכל בצורה אדירה. אצל רבי נחמן ברסלב אין ספרים. כן, ודאי שיש, אבל זה ספר. זה כאילו רבי נחמן מפי דבריו של רבי נתן, מפי דבריו של רבי נחמן כתב, כאילו הוציא ספר אחד שהוא ליקוטי מהר"ן, וכל השאר זה ליקוטי עצות, יש כן הרבה, זה לא 10% ממה שיש בחב"ד. כל ספרות ברסלב לא מגיע ל-10% מה שיש בחב"ד.
איפה
הייתה
המחלוקת בין
ליטאים,
איך ליטאים ראו את היהדות, מה היה ההבדל ביניהם?
כן, אני מבין. לא הייתה מחלוקת בהשקפה. זו הייתה מחלוקת ב... ביטוי, בביצוע, בהגשמה, על איך להגשים את השקפת העולם, היהדות. אז בקיצור, הרעיון היה, זאת אומרת, שאיך שאתה מבין שזה החסידות החדשה, החלק התבוני של החסידות החדשה, שאיך שהם הבינו, הסבירו את פנתאיזם, אז זה דבר, היה דבר טוב ונכון, אבל הוא לא אידיאלי, זה לא יהדות, זה דבר טוב. כמובן שלא מדבר שלא יהדות חב"ד, חב"ד זה מאוד יהדות. הוא מתכוון על ההסתכלות הפנתאיסטית הנוטה להסברה המונותאיסטית, איך שהבינו נכון וזיקחו אותה חכמי חב"ד. בסדר, עד כאן מובן משפט השני? עכשיו, ומה כן? מה כן דרך כן נכונה? ואולי לפני הכן הזה אני אסביר לכם את הרעיון. אז במה אנחנו כן מאמינים? האם אפשר להגיד, מבחינה פילוסופית יש מה שהרב קורא לו השקפה מונותאיסטית שמסבירה את הדעה פנתאיסטית, יש דבר כזה שנקרא בפילוסופיה, שנקרא פן-אנתאיזם, לא פנתאיזם, אלא פן-אנתאיזם. מה זה אומר? שהם אומרים, נכון, עולם הוא אחדותי, הכל אחדותי, אין עוד מלבדו, אין חלוקה בין בורא לנברא. הכל זה בורא, רק הוא מתגלה בצד רוחני, בצד פיזי, זה הכל גילויים שונים של אותו אחד. זאת הסתכלות פן-אנתאיסטית. יש הכל ברמות שונות. משל, למה דבר דומה? לאדם. האם אני, זה בעצם, זאת אומרת, יש לי מוח וגוף. האם הגוף שלי זה משהו שבעצם עושה מה שמוח אומר, או שאני דבר אחד, ויש לי מוח, ויש לי כליות, יש לי רגליים, יש לי זה, הכל, זה בעצם דבר אחד. לא שיש מוח, ולמוח יש רגל. זאת השקפה בעצם מונותאיסטית. יש מוח, יש אל, והוא פועל אצלך, פה. הוא ברא שמיים וארץ וכל זה, כן? אותנו. זה דבר בעצם שיש שם ויש אנחנו. יש הוא, יש אנחנו. ויש אפשרות להסתכל על אדם שזה הכל הוא אחד. מוח ולב ואוזניים וציפורניים. זה אותו אחד. הסתכלות הוליסטית. הכל, הול, זה הכל. אז למה זה לא מספיק להגיד הוליסטית, אלא פן-תאיסטית, או פן-אנתאיסטית? כי תאוס זה אומר שיש כאן משהו שהוא, יש לזה ערך אלוקי. אלי, כן? ערך על-עולמי. לכן כאן יש, זה לא הוליזם, אלא תאיזם, פן-אנתאיסטית. תאיזם, זאת אומרת שאני אחד ויש לי ערך אלוקי. שנייה. עכשיו, מה שיהדות אומרת במובן הזה, זה שזה לא יש אני הוליסטי ויש לי וזה הכל אחד ויש לי ערך אלוקי, אלא יש לי, אני אמיתי, זה בכלל לא זה מה שיושב פה עכשיו, מי שמדבר פה עכשיו. וכמו שמוח שלי עכשיו משתמש ביד כדי לעשות תנועות הללו, ככה בעצם אני משתמש גם במוח שלי. זאת אומרת, מוח הוא סך הכל פונקציה של מעגלים חשמליים ותהליכים כימיים שמתרחשים שם. אני זה לא מוח שיש לו ידיים ורגליים ושיודע לשיר. מי אני? אני מעל כל זה. אני אין סוף. או בעברית פשוטה, נשמה. שמתגלית בגוף הזה כעת, ואולי זה יכול להתגלות בתקופה אחרת, בגוף אחר, בעתיד לבוא בגוף אחר, או בהרבה גופים. אני נשמה. זאת אומרת, מהות שלי היא אין לא מוגבלת, אלוקית, על עולמית, שמופיע בתור אני או בתור אתה. אנחנו בעצם אותו אחד. אנחנו גוונים שונים של אחדות. מופיע בתור שמיים, עננים. אני לא מודע לזה, כמו שאני בתור ילד לא הייתי מודע למה שאני עכשיו יושב ומדבר. אני מכיר את עצמי בהדרגה, בתהליך. אני לומד לצאת מעצמי, דהיינו, לאהוב את אשתי, את ילדיי וכו'. כן? זאת אומרת, לומד להפשיט את האני שלי, לחבר אותה לנשמתי האינסופית וכו' וכו'. זאת אומרת, אני זה לא מה שפה, אלא מעל. האמירה הזאת היא אמירה הכי קרובה למה שאומרת יהדות. זה לא יהדות עדיין, זה הכי קרוב ליהדות. בסדר? עד כאן זה מובן? יופי. עכשיו, אז מה זה יהדות? יהדות זה דבר שלא ניתן לשום הגדרה ושום ביטוי כלשהו בצורה כלשהי. כי כל אמירה היא אמירה רק תיאורטית. אתה אומר, הבנתי, אני חשבתי שיש אלוהים בשמיים ואנחנו פה, ואני הייתי מונותאיסט. אחר כך שמעתי שיעורים וזה שכנע אותי שאני אהיה פנתאיזם. ועכשיו אתה אומר שאנחנו פן אנתאיסטים, בסדר, אני אהיה פן אנתאיסטי. זהו, אז אני עכשיו יהודי. אז לא, אתם יודעים, זאת אומרת, יהדות זה לא פונקציה, עוד לא פילוסופיה, לא השקפה, לא דת, במובן הפשוט של המילה. כמו שאדם היה בודיסטי, השתכנע, נהיה מוסלמי. זה לא מעבר, עכשיו הבנתי. יהדות זה משהו שהוא אפשר להיות יהודי, או משהו להיות שייך לעם ישראל, זה רק לתוך הצד הלאומי שלנו. היסטוריה שלנו היא היסטוריה שונה. חיים שלנו הם שונים, לא השקפה. יהדות זה קודם כל חיים ישראלים. היסטוריה ישראלית. כשאדם מתגייר בעם ישראל, הוא מצטרף לא להשקפה, כי השקפה הוא יכול להיות שהוא לא הבין אותה. הוא יכול להיות שהוא חשב שם כל מיני שטויות שלו. אבל הוא הצטרף לתורת ישראל, להשקפה של עם ישראל. הוא מצטרף להיסטוריה של עם ישראל, לתרבות, לכל החיים ישראליים. זאת אומרת, זה לא דת, כי כל דת אתה יכול להחליף, לשנות. אתה לא, ברגע שאתה הפכת, נגיד, ממוסלמי לנוצרי, או להפך, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה פשוט נשאר מה שאתה, רק אתה במקום ללך לשם, אתה הולך לשם, משם, לשם. אין הבדל, אז אתה עכשיו זה שינוי תודעתי. אצלנו זה לא שינוי תודעתי, אלא שינוי הווייתי. זה לא דת, ידע, אינפורמציה מסוימת, תיאוריה מסוימת. אצלנו זה האופן החיים ישראלים, ההוויה הישראלית, שהיא מתבטאת בצורה פילית בהיסטוריה שלנו, בהשפעה שלנו, האדירה על העולם כולו, על החיים ישראליים שהם שונים מכולם וכל זה. וזה מתבטא, וכל החיים הפילאים האלה, הנבואים האלה של עם ישראל, אז ביטוי פילוסופי של זה מצד התודעתי, השקפתי, נקרא פננתאיזם. אבל העיקר שלנו זה עצם חיים ישראלים הפילאים. לכן כשמלך כוזר שואל את חבר, במה אתם מאמינים? אז פילוסוף אומר, אנחנו מאמינים בשכל הפועל. נוצרי אומר, אנחנו מאמינים שם בניסים שם זה. מוסלמי אומר, אנחנו מאמינים, כולם מדברים על מישהו שברא את השמיים והארץ. מה אתם מאמינים? חבר אומר לו, היסטוריה של עם ישראל, אברהם אבינו, עניינים, כאילו מתחיל, אז המלך צוחק עליו, בז לו, אומר לו, אני שואל אותך במה אתם מאמינים, ואתה מתחיל לספר לי סיפורים היסטוריים. אז הוא אומר, חכה, אתה תבין. אצלנו זה לא תיאוריה, זה לא אמירה. אצלנו זה זה ההוויה הישראלית. ואת זה מה שהרב מנסה להסביר פה בהמשך הפסקה הזאת של אורות הקודש, שאנחנו לטקסט עצמו לא הגענו, אבל לפחות הבנו את השורש הדבר. נעצור כאן.